8:48, עכשיו אנחנו עם יושב ראש ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה וחבר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת זאב אלקין. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מדברים הרבה על היום שאחרי, מה יהיה ברצועת עזה, מי ישלוט. דיבר כאן מקודם השר עמיחי אליהו על כך שישראל צריכה לשלוט שם שלטון מלא. אבל בכל השיח הזה, אני חושב שדבר אחד פחות מדברים עליו, אתה שם לב כן מדבר עליו, זה מערכת החינוך שמה, בעיקר עם הזרוע של האום, שהשם שלה זה אונרה. וראינו במלחמה הזו, עם כל מה שהצבא חשף בתוך עזה, כמה האונרה הזה, הגוף של האום, הוא חלק מחמאס. אתה גם רואה את זה כך?
בהחלט. בנתונים שנחשפו גם בעבר, ועוד יותר בעיון שהיה בוועדת משנה בראשותי, היה ברור לחלוטין שחמאס חודרת אונרה, שולט באונרה על ימין ועל שמאל. הרבה אנשי תנועת חמאס בעלי תפקידים ניהוליים באונרה, כולל אפילו ביניהם חלקם פעילי הזרוע הצבאית של חמאס, כולל חלק תפקידים אפילו שמומלים תפקידים כאלו או אחרים. ולכן אני בכלל באופן כללי טוען כבר תקופה ארוכה, עוד לפני תחילת התמרון בעזה, שבמקביל לזה שאנחנו צריכים להבין איזו אלטרנטיבה של שלטון אנחנו רוצים לבנות ברצועת עזה, עוד קודם אנחנו צריכים לשים לעצמנו מטרה של חיסול הזרוע האזרחית של שלטון החמאס. כי מה קורה היום? רוב מוחלט של מחסות אונרה, כולל בצפון הרצועה, איפה ששלטנו עד לפני שבועיים, כן, באופן די מלא, כולל שם מי שמנהל את המחסות שבהם נמצאת חלק גדול מאוד מרצועת, אוכלוסייה של רצועת עזה, אולי 50%, זה לרוב אנשי חמאס. עכשיו, מה קורה? תושב עזה רגיל, בחיים שלו לפני 7 באוקטובר, היה תלוי בחמאס ב-20%, 30% מהחיים שלו, חינוך, מסגדים, אבל הייתה לו עבודה, היה לו בית, הייתה לו משפחה, חמולה שלו. עכשיו, כשהוא במחסה, הוא תלוי ב-100% במי שמנהל את המחסה, כי מי שמנהל מחסה יקבע כמה אוכל, כמה מים הוא יקבל. ואז באופן פרדוקסלי, כשאנחנו לא מתערבים במצב הזה, מה אנחנו מייצרים? אנחנו מחזקים את שלטון חמאס בעזה, לא מחלישים אותו, אלא במקביל לפעילות צבאית שלנו, ובמקביל למטרה ששמנו לעצמנו שחמאס יותר לא ישלוט בעזה, אנחנו בונים את שלטון חמאס ברצועת עזה.
אז מה אתה מציע, חבר הכנסת אלקין? מה אתה מציע? לשלול את הסמכויות מאונרה ולהקים סוכנות אחרת של האום שם? ואז זה גם יהיה חמאס.
קודם כל, לטווח ארוך, ברור שאין לנו שום אינטרס להמשך פעילות של אונרה, בגלל האופי של אונרה. זה לא רק גוף שחמאס שולט בתוכו, זה גם גוף שהוא חריג מאוד, הוא למעשה, מטרה שלו, כן, זה להנציח את הבעיה של הפליטים הפלסטינים, במקום ליישב אותם ולפתור בעיות, הוא רק מנסה לייצר בעיות ולשמר אותם. אגב, אף פליטים משום מקום, כן, לא מטופלים בדרך הזאת כמו שאונרה מטפל בפליטים פלסטינים. ההגדרות מה זה פליט לפי הכללים של האום בכל המקרים האחרים חוץ ממקרה שלנו לא עוברים בירושה מדור לדור. אין מטרה לשמר מחנות פליטים, המטרה היא ליישב את האנשים ולפתור להם את הבעיות. הכל עובד אחרת, ולכן אונרה הוא גוף רקוב מלכתחילה, מערכת חינוך שלו.
אז אני מחדד איתך את השאלה עוד יותר, צריך להקים גוף חדש שם?
אז מבחינה אסטרטגית ברור, אפילו לא צריך להקים גוף חדש, אנחנו צריכים לדרוש מהאום שסוכנות רגילה שעוסקת בפליטים בכל העולם תטפל גם בפליטים הפלסטינים לפי הקריטריונים וכללים שלה, ואז המצב ישתנה. אבל עוד לפני שאני מסתכל לטווח רחוק אסטרטגית, אני אגיד לכם משהו עוד יותר פשוט. אנחנו צריכים לגרום למצב שאין בעלי תפקידים ניהוליים באונרה שהם אנשי חמאס. בצורה מאוד פשוטה, כששלטנו בצפון הרצועה, מה שהיינו צריכים לעשות זה להיכנס לכל המחסות האלה, גם ככה לחלקם נכנסנו ומצאנו שם נשק ותת קרקע והכל, אבל היינו צריכים לבוא לכל אחד מהמחסות האלה, לשבת עם מנהל המחסה ולבדוק אותו אם הוא חבר תנועת חמאס או לא. חמאס היא תנועה מאוד מאורגנת, יש לה רשימת חברים, אפשר בקלות לבדוק מי חבר מי לא, וכל מי שיתברר שהוא בתפקיד ניהולי והוא חבר תנועת חמאס, לעצור אותו, לשלוף אותו.
טוב, הדבר הזה כנראה שהוא לא נעשה, ואני רוצה להתקדם איתך ברעיון הזה כי אין הרבה זמן, וכן לשאול אותך, חבר כנסת זאב אלקין, אחרי הפיגוע שראינו אתמול ברעננה, עמדתך על הכנסת פועלים פלסטינים מרחבי יהודה ושומרון לתוך שטח מדינת ישראל?
אני חושב שהפיגוע הזה רק עוד יותר הוכיח מה שטענתי גם קודם, שזה לא הזמן לכניסה של הפועלים הפלסטינים. כי אנחנו נמצאים בזמן מלחמה. ברמה יומיומית, האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון עוברת שטיפת מוח באלג'זירה, ורואה את התמונות מעזה ומספרים לה שאנחנו מבצעים רצח עם בעזה ופוגעים בעם הפלסטיני. היא שומעת את זה במסגדים. התמיכה בחמאס אחרי 7 באוקטובר גדלה ביהודה ושומרון יותר ממה שברצועת עזה. אז השאלה...
כן, אבל כשאומרים לך גורמים בתוך מערכת הביטחון שהעסק שם מבעבע וצריך לדאוג להם לפרנסה, לעבודה, וראש הממשלה נתניהו אומר צריך לקיים פיילוט בעניין הזה, מה אתה חושב על זה?
אז יש לי לזה כמה תשובות. אחת, אני לא מאמין בקונספציה שהיינו גם לגביה ברצועת עזה, וגם אז הייתי סקפטי, שניסיון, מה שנקרא, לקנות את הביטחון שלנו בכסף ובפרנסה הוא עובד. אנחנו הכנסנו פועלים מרצועת עזה, בדיעבד מה התברר שהם שימשו ככלי בידי חמאס לאיסוף מודיעין ולכל מיני דברים אחרים שהכינו את המתקפה הזאת בשביעי באוקטובר. אז לכן כל התפיסה הזאת, נכניס פועלים ואז הם יירגעו ולא יעשה לנו שום דבר, רק תפיסת פרוטקשן כזאת, כן?
ואני מוכרח לומר שאתה וגם גדעון סער בדעה הזו כבר לא מעט זמן, אבל את בני גנץ אני לא שומע בשפה הזו. הוא ראש המפלגה שלכם.
נכון לעכשיו.
הוא לא ראש מפלגה שלנו, הוא ראש רשימה שלנו, כי אנחנו שתי מפלגות שלנו.
נכון, אוקיי, ראש הרשימה. הוא לא חושב.
אנחנו כחול לבן, מפלגת מרכז של בני גנץ, ותקווה חדשה שהיא מפלגת ימין ממלכתי כזה. של גדעון סער.
טוב, אז הנה, כבר בצלאל מדבר על אותה מפלגה, ואתה אומר שאתם, הוא ראש הרשימה עם שתי מפלגות, וכאן אני רוצה לשאול אותך.
תמיד היינו ככה.
נכון, נכון. אמרת לפני שבועיים, חבר הכנסת אלקין, שזה לא נכון לצאת מהממשלה, אבל יש דיבורים בתוך המחנה הממלכתי לצאת עם סיום המהלך הצבאי העצים. אתה גם חושב ככה? שצריך לצאת מהממשלה
כבר? קודם כל, לפני זה, בואו נדבר על עצם סיום מהלך צבאי עצים. אני חושב שאנחנו רוצים מהר מדי, בלי למלא הישגים. הרי תסתכלו מה קרה, אנחנו אתמול יצאנו ממחנות המרכז. לא הגענו שם להישג דומה לצפון רצועת עזה. לא השתלטנו על כל השטח של מחנות המרכז, לא פירקנו את כל הגדודים של חמאס שהיו שם, לא טיפלנו אפילו בתת קרקע הגדול האסטרטגי שהיה שם. לשיטתי גם בצפון עזה לא סיימנו את העבודה ויצאנו מוקדם מדי, כי היינו צריכים לטפל בזרוע אזרחית ובתת קרקע. אבל לפחות היה איזשהו היגיון במועד הזה של היציאה. אנחנו, מחנות המרכז, יצאנו לפי תאריך, לא לפי הישגים. ולא אהבתי את זה, אני לא מסתיר את זה, ואני חושב שאסור בשום פנים ואופן שזה יחזור על עצמו בח'אן יונס. אם אנחנו גם בח'אן יונס נצא בלי הישגים, בלי חטופים, בלי סינבר שתפסנו אותו, בלי כיבוש כל שטח של ח'אן יונס ופירוק גדודי חמאס, אז מה אנחנו עושים?
ואני אומר לך שבמרכז הרצועה יש הרבה מה לתפוס מתחת לקרקע ומעל הקרקע עדיין.
לא סיימנו.
הוא אמר, אני מחדד שיש הרבה מה להוציא משם, אני לא אפרט.
הפעילות שלנו צריכה להיות לפי הישגים ולא לפי תאריכים. זאת הנקודה המרכזית.
חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה לך על הרעיון הזה, אנחנו חייבים לסיים. תודה, בוקר טוב.
תודה רבה ובוקר טוב.
יום טוב.